מדליק את האור של חנוכה, הרי הוא מהאור הגנוז, כלומר אנחנו חוגגים חג שמגיע לעתיד לבוא. לא כדי להזכיר רק את העבר, אלא כדי לחנך אותנו לעתיד. ולכן נקרא חנוכה, כי אנחנו מחנכים את עצמנו לטעום ממה שלעתיד לבוא יהיה, כן, כשהקבוד ברוך הוא יגלה את האור הגנוז. באמת שהוא מגלה אותו גם היום, אבל צריך יותר להעמיד בדברים. על כל פנים, אנחנו נפסיק את השיעור שלנו ברשותכם. אנחנו נלמד היום, יש לאנשים גם, נלמד היום על פרשת תולדות מבית בן עזאי, על הרב לורי הקליטה, ונראה איך הדברים, שום דבר לא הולך לאיבוד, שום דבר לא הולך לאיבוד. כל דבר קטן, כבר הוא חושם אותו במגירה, ויום אחד הוא חוזר. כתוב בפרשה, כן, כשיעקב לקח את הברכות לעשיו, כלומר בא במרמה וקיבל את הברכות מהאבא שלו, כשעשיו חוזר הוא במצב נוראי. כתוב שם בפסוק, כי שמוע עשיו את דברי אבי, מה אומר לאבא שלו? גם ברוך יהיה, זהו, הוא בא אחיך במרמה, ברכתי אותו, גם ברוך יהיה, זהו. עשיו עכשיו הוא כאילו כל החיים שלו הלכו לאיבוד. תשמוע עשיו את דברי אבי, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. תשימו לב לביטוי של התורה, שהוא ממש צעקה שהולכת וכאילו לא נגמרת. צעקה ויצעק, צעקה גדולה ומרה עד מאוד. זה הרבה דברים בשביל התורה. איתה במדרש רבה, תשמוע עשיו את דברי אבי, אמר רבי חנינה, כל מי שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מבני מעול. כן, יוותרו מעב. זאת אומרת, אסור לומר הקדוש ברוך הוא מבטר וותרן. זה עזוב, בסדר, הוא יוותר לנו כבר. כלומר, אין ויתור אצל הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שאין ויתור אצל הקדוש ברוך הוא? מה הדוגמה פה? אלא מעריך הפה וגבי דילה. כלומר, אל תאמר ויתור, אבל תאמר ערך הפיים. תאמר שיש מידת ערך הפיים. למדנו בזמנו גם שערך הפיים בא ממידת עריך, שהיא מידה גבוהה מאוד, מדרגה גבוהה, לא מידה, מדרגה גבוהה, כן, של ערך הפיים, כן, להפוקה, זעיר אנפין. כן, יש זעיר אנפין שזה אפים, אפיים קטנות, ועריך אנפין שזה הגדול. אז כנגד עריך יש זעיר. זעיר אנפין זה הנהגת המשפט. עריך אנפין זה חסדים גדולים. אז אל תגיד הקדוש ברוך הוא מבטר, אבל הוא מעריך אפיים. זה כן. על מה הוא יוותר? על הזעקה, על הצעקה הזאת שצעק עשיו. כלומר, אם עשיו צעק צעקה כזאת, יום אחד בהיסטוריה היא תחזור. בצורה כזאת או אחרת, אנחנו צריכים לשלם על הצעקה הזאת שיום אחד צעק עשיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את הצעקה הזאת, בן אדם, לוקח את הצעקה הזאת, שם אותה בזיכרון האלוקי, ויום אחד אנחנו חייבים לתקן את העניין הזה. כלומר, מישהו בהיסטוריה עתיד לפעוק, והפעם זה לא יהיה מצד עשיו, אלא מצד ישראל. מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, אלא יש לו זמן, מעריך הפיים. זעקה אחת הזעיק יעקב לעשיו, בכתיב, תשמוע עשיו בדברי אביו, ויצעק צעקה, ואחד נפרע. מתי מסלמים על הצעקה הזאת, על הזעקה הזאת? בשושן הבירה. כלומר, אנחנו עכשיו עפים בהיסטוריה, עד הסיפור של מרדכי ואסתר בשושן הבירה. מי עכשיו יתחיל לטעוק? מרדכי. שנאמר באסתר ד' ויזעק זעקה גדולה ומרה. תשימו לב, אותם ביטויים חוזרים, הפעם יהודי צועק. הפעם הראשונה עשיו צעק. עכשיו יהודי צועק כדי להחזיר עכשיו את מה שקרה, אם לא אין תיקון.
מה זה בין ביתה?
זעקה זה דבר פנימי. זה דבר שהוא ממש מעומקא דליבא. זאת אומרת, זה מין תעקה שהיא הרבה יותר אפילו מהצעקה. כן? ויזעקו אל השם. כן? בצר להם. מצוקה. אתה זועק מבפנים, כן? זה מילה נרדפת לצועק, אבל זה מין צעקה שהיא באה מלחץ פנימי. מרירות גדולה. אז אנחנו רואים במגילת אסתר שגם מרדכי זועק זעקה גדולה ומרה. מבואר שעל זה שגרם לעשיו שיצעק צעקה גדולה ומרה, היא אשר גרמה לזעקה של מרדכי שבאה משום הגזרה הגדולה שהייתה אז. כלומר, הקדוש ברוך הוא החזיר, כן, מידה כנגד מידה, בגלל הזעקה הזאת יש זעקה מצד ישראל הפעם. והמן, מזרע עשיו, הוא שגרם לצעקה זו. כלומר, שר עשיו, הוא לא בא הוא בעצמו, אלא כאין גלגול של עצמו. בדוגמה, בלבוש אחר, אבל זה אותו אחד. הרי אנחנו יודעים שהמלאך שנאבק עם יעקב, כן, כמו שכתוב בפסוק, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז בעלות השחר הוא שואל אותו, תגיד לי מה, איך קוראים לך? מה שמך? מה אומר לו המלאך? למה זה? תשאל לפני. מה זאת אומרת? לא עונה לו. הוא אומר לו, אני לא יכול לענות לך, אתה יודע למה? תלוי בזמן, תלוי בהיסטוריה. אני, אומר אותו מלאך, זה אויב של ישראל. באיזה תקופה אתה רוצה שאני אענה לך? פעם קוראים לו היטלר עם אחשמו, פעם קוראים לו אמן, פעם קוראים לו זה, פעם קוראים לו זה. על מה אתה רוצה? איזה תאריך? תגיד לי, אני אגיד לך את השם. למה זה תשאל לשמי? כל יום אני בא בתחפוש את אחרת. ממי זה התחיל? נו, הנחש עצמו בכלל. זאת אומרת, שעשיו זה היה פעם אחת בהיסטוריה, בסיפור של יעקב. אחר כך הוא בא בדוגמת המן. וזה אותו אחד. המין העת אשר אמרתי לך, לא בלתי לאכול ממנו, אכלת? אותו דבר. אם המין העת זה רמז להמן, אומרת הגמרא, אז עשיו זה אותו גם, זה הנחש. כולם שורשם בנחש, הקדמוני. והמן מזרע עשיו, הוא שגרם לצעקה זו. אתה עשית משהו בהיסטוריה נגד העשיו, הסבא של, של הסבא של הסבא, עכשיו המן יחזיר למרדכי היהודי בשושן הבירה. מי שלא מבין את הקשר בין סיבה לתוצאה, אז הוא לא מבין את הדברים. הרי זה כל הבעיה שיש לנו בחיים היום. אנשים מבינים רק פרטים. הם לא מבינים כלל. הם לא רואים סיפור שלם. הם לא רואים תמונה שלמה. מה הם רואים? חלקים, 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 חלקים. כלומר, נקודות, נקודות, פרטים, פרטים. מי שמסתכל על ההיסטוריה בפרטים, פרטים, הולך לאיבוד. כן, למדנו במקרה המלאכים, שכל מידה אמרה, אני אמלוך. כלומר, אין קשר, אין סיבתיות, אין קשר בין דבר שקרה לבין שקורה. הכל מקרה. אז אתה לוקח את הפרט שקורה היום, ואתה לא יודע בכלל למה לקשר אותו, ואתה הולך לאיבוד בפרטים של העכשוויות. אבל אם היית קורא את ההיסטוריה במכלול שלם, אם היית רואה כלל בדברים ולא רק פרטים, היית מבין שאנחנו בתהליך של גאולה אחד גדול. אז אותו דבר טוב, מי שלא מבין את הסיפור, אז הוא רואה איזה המן בהיסטוריה, שבגללו מרדכי זועק זעקה גדולה ומרה. ואז הוא אומר, תראה מה עשה לנו זה, ראית? הוא לא אומר, רגע, בתורה יש אותו דבר הפוך. ראיתי, פעם עשיו צעק, אותו דבר, ומי עשה שהוא יצעק? יעקב. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו הפוך. אני מבין לפי התורה את מה שקורה בהיסטוריה. אם אני לא מסתמך על התנך, שזה המקור שלי, אז אני לא מבין שום דבר. דין ושנות דור ודור. משמע לכאורה, שלא רק הצעקה של מרדכי באה מחמת כך, אלא גם הגזרה באה על ידי כך. זה החידוש. אם הייתה רק הצעקה של מרדכי, היית אומר, הבנתי, עכשיו הצעקה של מרדכי זה כדי להחזיר לצעקה של עשיו. אומר פה הרב, לא, גם הגזרה באה על אותו עניין. כלומר, איזה גזרה? כל הגזרה של מה שקרה בזמן מרדכי ועשיו, שמתחייבו חז ושלום כליה, כל הדבר הזה בא בגלל אותו עניין. אתה מבין מה קראת? בגלל שיעקב לקח את הברכות מעשיו במרמה, כל מה שקרה לנו בפורים קרה בגלל הדבר הזה. זה מה שאומר פה הרב. לא רק שאחד צועק אז השני מחזירים לו יתעת. לא, כל הגזירה באה מהדבר הזה. כלומר, יש פה דבר חמור מאוד, שהוא לא כל כך פשוט בכלל להבין. הרי יעקב לוקח את הברכות במרמה. הרי יצחק רוצה לתת את הברכות לעשיו דווקא. אומר הרמב"ן זצ"ל, אל תתבלבל. יצחק באמת רצה לתת את הברכות לעשיו. למה? כי צייד בפיו. מה זאת אומרת? העשיו הזה יש לו תכונה. מה הדאגה של יעקב? לא איזה ילד פה ינצח. זה פרטי. זה לא יעקב. יעקב בונה את עם ישראל. מה שחשוב בשביל יעקב עכשיו זה מה יהיה בעתיד, איך יבנה כל הבניין של עם ישראל ממנו. אז מה הוא צריך לשאול עכשיו? מה הוא צריך לבחור עכשיו? איזה ילד מביניהם? הרי הם תאומים. הוא חייב לבחור אחד שיש לו תכונה כזאת שהוא גם כן יודע להתמודד פה בעולם הזה, הוא יסתדר, פה יש עבריינים, פה יש גנבים, פה יש רמאים. אם הוא לא קצת עשבי כזה, הוא לא יסתדר, מסכן, כולם יתלו עליו, יאכלו אותו. הוא חייב לקנות תכונה כזאת שהיא מבחינת עשיו. כיסאי בפי, זאת אומרת, יודע גם הוא שצריך להשתלב במציאות. תתארו לעצמכם שהיינו פה, כולנו כמו איזה כיסא, ושאים זה הרים מסביב. אז מה, יאכלו אותנו כמו כלום? אלא שהכיסא קנתה נשק, והתחילה לראות על כל הזאבים. זה מפריע לכולם. אבל אם אין לנו את התכונה הזאת, אז זה לא טוב. כלומר, גם הברכה היא ברכה כזאת. אני יודע שיש הרבה פירושים. אני נותן לכם עכשיו פירוש אחר. הרב קוף, זצ"ל, מביא את זה במדבר טוב, פירוש 29. חשוב ביותר כדי להבין את פרשת תולדות. ממש סוד עצום. הוא אומר שהברכה, הכל, כל יעקב והידיים ידי עשיו, זה לא איזה ביטוי כזה, בסדר, אני מרגיש הידיים עם הידיים של עשיו, אבל אני שומע הכל, כל יעקב. לא. אומר הרב שם, אז עשה, זה האידאל. שיהיה לך באותו זמן, כל של יעקב, זאת אומרת, תורה וכוח של רוחניות, כל זה דבר פנימי, ובאותו זמן ידיים של עשיו שאתה גם יודע להתמודד בעולם. זה האידאה של עם ישראל. עד שנגיע למצב שאפשר להיות רק עם הכל. אבל כל עוד יש לך את הזאבים מסביב, אם אין לך ידיים ידי עשיו, אתה הולך לאיבוד, אז אני יאכלו אותך פה. אז פה אנחנו רואים שכל הגזירה, מאיפה היא הגיעה? מאיפה התחיל כל הדבר הזה? רק מדבר אחד, שיעקב בא במרמה ולקח את זה, כל הסיפור של פורים. עוד מעט נחזור, כן, אנחנו עכשיו בפורים. אבל התורה היא אחת. לא להתבלבל, אפשר ללמוד אפילו בפרשת תולדות על סיפור פורים, זה לא בעייתי. למה? כי אם אתה לא מבין את כל הסיפור בכללות, זה לא פורים. החכמים שולחים אותך לכל מיני מקומות, נקודות, כאילו לא קשורות בהיסטוריה. אבל מלמדים אותך, מחנכים אותך, שתהיה לך ראייה כוללת כשאתה לומד, לראות בדיוק לאן הדברים מגיעים, מכל הכיוונים. אל תהיה פה, רק פה, בפרשת תולדות, שאתה רואה סיפור של שני ילדים, אחד בונה את הברכה לשני, בסדר, לא טוב, וזה, וזה, בסוף זה, ריסקה אותה משהו, וזה, זה מתחבר. יש איזה תוצאות לכל אורך ההיסטוריה, אדון, אם אתה לא יודע להסתכל, וזה לא הסתכלו.
אז אתה לא
יודע להסתכל,
זה
מאוד יפה,
זה
עוד מעט אנחנו נראה. כן, לכאורה, נראה מה הולך פה. אלא גם הגזירה באה על ידי כך. כלומר, כל הגזירה של פורים באה מהדבר הזה. שהרי לא ייתכן שהגזירה הייתה משום סיבה אחרת. ואילו הצעקה הייתה משום שגרם לעשיו כך. אז יש שני דברים פה. יש את הצעקה, ואפשר לקשר את זה מיד לצעקה של עשיו, צעק מרדכי. אבל כל הגזרה על עם ישראל היא באה מהדבר הזה. הרי מי זה יעקב? עם ישראל. אז אם הוא גרם לעשיו דבר כזה, כנראה בהיסטוריה יחזור כל העניין. ותמוע שלא מצינו בחזן סיבה של גזרה הזאת. אז ככה, מי לא אומר לנו בכלל? מה הם אומרים לנו בגמרא? משום שהתחבו לצלם, או שאכלו מסעודתו של אותו רשע. שמעתם פעם דבר כזה, שזה בא מסביב זה? חידוש. והעניין של לקיחת הברכות, לא ראינו דבר כזה. כלומר, פה הרב מחדש לנו דבר עצום. כל הסיפור של פורים בא מדבר אחד, שיעקב לקח במרמה את הברכות. אלא משום שהסתחבו לצלם, זה מה שאומרת הגמרא, או נהנו מסעודתו של אותו רשע, זה מה שגם אומרת הגמרא, וכן משום שנשאו נשים נוכריות, כן, כל הדברים האלה נכונים. אבל לא ראינו בשום מקום מה שעכשיו אמרנו. דבר שהוא הרבה יותר שורשי והרבה יותר קודם, שלא סופר דרך אגב את כל השאר. אני אוסיף עוד משהו, שלא קשור פה. אם הם נשאו נשים נוכריות, והם הסתחבו לצלם, והם נהנו מסעודתו של אותו רשע, למה הם הגיעו למצב כזה? גם בגלל שיעקב לקח את הברכות במרמה. הרי כל הגזרה באה מסביב זה. ואם הגמרא משייכת את זה רק לדברים האלה, והדברים האלה מאיפה לקחו את אורתם? איך הגענו למצב כזה לשאת נשים נוכריות חד ושלום? תוצאה של אותו סיפור שבא, והוא השורשי. כלומר, פה אנחנו מטפלים בשורש. ומהו השורש? שיעקב לקח את הברכות. וכן משום שנשאו נשים נוכריות, כמו שכתוב, זה שם האריזל. אבל עניין זה של לקיחת הברכות וצעקת עשיו לא נזכר בחז"ל. ואשר נראה בזה, והנה, כשאנו מתבוננים בסדר הנס של פורים, נראה מזה הנהגה מיוחדת ששורשה הוא בהנהגה של לקיחת הברכות על ידי יעקב, שהוא אשר יסד בזה הנהגה מחודשת. כלומר, יעקב, כשהוא גנב, הוא לקח את הברכות האלה, נעשב, הוא הוליד בעולם הנהגה חדשה, שלא הייתה עד עכשיו. מהי ההנהגה? כלל חדש. סדר חדש בהנהגה האלוקית. מהו הסדר? עוד מעט נתכף נגיע אליו. והנה כל סדר העניינים שבאו לכלל ישראל בנס פורים, הגיעו עליהם בדרך של יכין רשע וילבש צדיק. זה הכלל. כלומר, מי המציא לפחות בשטח, במציאות, את הכלל הזה של הרשע שמכין והצדיק שבא לקחת?
יעקב. זה הכלל החדש. איך אנחנו רואים את זה בפורים? עוד מעט נראה את זה גם ביעקב ועשיו. איך אנחנו רואים את זה בפורים? תשימו לב. קודם ושתי הייתה כוח הרע. ככה מתחילה המגילה. אסתר בינתיים לא יודעים איפה היא. מדברים על, הכוח הרע של ושתי. שהייתה משעבדת בנות ישראל בשבת וכו' וכו', ידועים הדברים. שהיא מלכה בבית אחשוורוש. פתאום, מה זה נקרא זה? יכין רשע. כלומר, היא מכינה את הפתח למי? לאסתר. מי הופך להיות מלכה? מי הופכת להיות מלכה על עבדים שיהיו לה וכל מיני וכל מיני וכל מיני? פשוט, אחת הביאה את כל המנגנון, וברגע שהכל היה מוכן, תפסו את ושתי, הוציאו אותה מהסיפור. הכניסו במקום אסתר. יכין רשע וילבש צדיק. ואחרי שנהרגה, באה אסתר במקומה, כמו שנאמר, תחת ושתי. ממש תחת. זאת אומרת, אחת הכינה, והשנייה באה לאכול את כל הפירות. גזרה של כליה על כלל ישראל, אותו דבר, עכשיו אנחנו בנושא אחר. כל הכליה על עם ישראל, באו אומות העולם תחת גזרה זו, באותו יום. כלומר, מה שעם ישראל היה צריך להיות, חד ושלום, כן, נעלה מן העולם. מה קרה? באותו יום אשר שיברו לעשות, אשר חשבו לעשות ליהודים, באותו יום היהודים עשו להם. אבל ההכנה לכל הדבר הזה, הכינו מנגנון כדי להרוג את היהודים. מי השתמש במנגנון הזה? היהודים עצמם בשביל להרוג את היהודים. אותו דבר, יכין רשע וילבש צדיק. המן, סיפור שלישי. באותו סיפור. משנה למלך. בא מרדכי, ברגע שהמן עלה, היה האדם הגדול, חוץ מהחזרות שם, מי תפס את המקום ברגע שהוא כבר הכין את כל השטח? בא מרדכי, זרק את המן, נגמר הסיפור. כלומר, יש פה מנגנון. מי המציא את המנגנון הזה? יעקב, בפרשה שלנו. הכל מוכן כדי שמי יקבל את הברכות? עשיו. שולח אותו, מטעמים, תעשה לי, תכין לי, וזה, 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 וזה. בא יצחק, בא יעקב במרמה, יכין רשע, וילבש צדיק, תרתי משמעו, גם מתלבש, בבגדים של עשיו, בגדי החמודות. זאת אומרת, הוא לוקח את הבגד שהשני הכין. בית המן וטבעת המלך, ניתנה למרדכי. וכן ימי משתה ושמחה ליהודים. מה היה צריך להיות במקום ימי שמחה ומשתה ליהודים? במקום יום, במקום יום אשר שיברו אויבי היהודים לעשות ימי משתה ושמחה. אלה ארגנו כבר את המסיבה של הרצח של המון יהודים. הכל היה כבר שם, רמקולים, כן, מתחים גדולים, לעשות שמחה, זיקוקים דינוק. מה קורה? זה הפך להיות יום של שמחה ליהודים, השתמשו בכל הכלים שהיה שם, המיקרופונים, הכל היה מוכן. אבל בשביל מה זה היה? בשביל הדבר ההפוך. אבל הכל התאפק. ונראה מזה, הנהגה מחודשת שלו הייתה עד עתה. זאת ההנהגה של יעקב, שעכשיו הוא חידש אותה. האמת זה רבקה, כן? הרבקה רוצה בונה את המנגנון הזה. זה העניין שלפי מה שמתבהר בספרים הקדושים, הגיע הזמן של בניין הבית, הבית השני, אחר 70 שנות גלות. אלא שעדיין לא היו ראויים ישראל להשפעה זו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הגיע הזמן של גאולה, לפחות בזמן הזה שם. 70 שנות גלות נגמרו, בית ראשון נחרב, 70 שנה חוזרים עכשיו, זה הזמן לבית השני. אבל עם ישראל לא ראוי, אז מה עושים? איך הקדוש ברוך הוא מסתדר עם הדבר הזה? כלומר, הגיעה השעה של הגאולה, אבל עם ישראל בשטח, אנחנו רואים שזה בלגן שלם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? בפרט לפי המבואר שלפני מצוות בניין המקדש, צריכים העמדת מלך. זה לא פשוט לבנות את המקדש, הרי שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ. קודם כל מה עושים? מעמידים מלך.
דבר שני, מוכרים את זכרו של עמלק. ודבר שלישי, בונים את בית המקדש. עשיתם דבר כזה? העמדת מלך, למחות דברו של עמלק, כמו שאמרו חז"ל, שלוש מצוות הצטברו ישראל בכניסתם לארץ, יעמיד מלך, למחות דברו של עמלק, ולבנות בית הבחירה. וכמעשה הוא בבית ראשון, זה מה שקרה בבית ראשון. כך הוא בבית שני, אותו דבר. המצווה הזאת לא בטלה, היא חוזרת. לא היה שייך בניין הבית, אלא על ידי העמדת מלך ומחיית דברו של עמלק. אי אפשר לדלג על הכלבים האלה. זה כלל. אבל אני חוזר על השאלה. עם ישראל לא ראוי. לא עשו מהדברים האלה עדיין. אז איך הקדוש ברוך הוא יעשה? איך הוא יבנה את הבית השני, כל עוד ולא היה כל מה שצריך לפני? וסברה הוא כי כל עוד שיש רע של עמלק בעולם, אי אפשר להוריד קדושה של שכינה במקדש. למה? למה צריך למחות את עמלק והשלב השני לפני בניין בית המקדש? אמרנו, כל עוד עמלק נמצא בעולם, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. מה זה כיסא? זה הגילוי בעולם הזה. כי יד על כסייה מלחמה לשם עמלק מדור דור. כלומר, עמלק מה הוא עושה? חותך את האותיות של שם הוויה, יודקה ובקה. נשאיר את היודקה למעלה ואת הוויה למטה. הוא מחסה. כלומר, אין קשר בין האלוהי לבין העולם הזה. זה עמלק. אז אם אתה משאיר עמלק כזה באזור, אז הוא נמנע ממך מהגילוי הזה. אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. כי מה זה בית המקדש? זה יודקה שבא ומתלבש בוויה. אבל כשהמלך נמצא, הוא מונע ממך את הדבר הזה. הוא מפריד. אז איך תבנה את בית המקדש? זה לא אומר כלום. וכן למחות זרו של המלך, יכול רק מי שהוא בחינת מלך. ועכשיו השני, שתלוי בראשון. כלומר, כדי לבנות את בית המקדש, אני צריך למחות את המלך. אבל בשביל למחות את המלך, אני צריך מלך. אז עוד פעם, אני חוזר להתחלה. אין מלך. כיוון שהעמלק הוא בחינת הדעת בקליפה. ראשית גויים עמלק, זה דעת של קליפה. אז כנגדה אני חייב שיהיה מלך. אם אין מלך, אי אפשר לגמור את עמלק. צריך משהו מנגנון שהוא מידה כנגד מידה בקדושה. שהבתי אלף הבדלות. אבל כוח בקדושה שימחה, שיכניע את הכוח, את אותו כוח, מהצד השני. אז אם אין לך אדם כזה שהוא מלך, אז איך אתה תמחה זכר המלאת? שהוא במקום הכתר. כן, אנחנו יודעים שדעת, כן, היא במקום הכתר, כי אנחנו לא מכניסים את הכתר לחשבון, בגלל שהכתר היא קשורה דווקא, המדרגה הזאת לעולמות העליונים יותר. אז כשאתה רוצה להתייחס לכתר במשמעות של הביטוי של הכתר בתוך העולמות התחתונים, אז אתה כבר לא מחשיב את הכתר, אלא במקומו אתה אומר דעת. אם היית אומר גם כתר וגם דעת, יש לך 11 ספירות. זה לא יכול להיות. ספר יצירה אומר 10 ולא 9, 10 ולא 11. אז אתה חייב דעת. כלומר, רק מי שהוא משורש דעת בקדושה, יכול לבטל את המלאק. משה רבנו. משה רבנו, דעת, כתו דאבא. הוא המדרגה שיכולה נגד מלך. משה רבנו נקרא מלך. אז מה הולך פה? כמו שנאמר, ראשית גויים המלך, ולכן רק המלך יכול עליו. וישראל הרי לא היו ראויים לכך, משום שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר. שזה מנע הקמת מלך ישראל. כלומר, הם בעצמם ביטלו את המלכות מעצמם. אז מה הם עושים פה? איך הקדוש ברוך הוא, השאלה נשארת, עומדת בעינה? איך הקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה שלו, ולכאורה בשטח אין את הכלים של אותה גאולה? גם היום אנחנו יכולים לשאול אותה שאלה. יש אנשים שהם תמיד פסימים. אתה מסתכל עליהם, איזה גאולה, איזה גאולה, תראה איזה עם ישראל, תראה באיזה מצב אנחנו. אני רואה שיש להקדוש ברוך הוא קונטים, אנחנו לא מבינים. אולי כן אפשר,
אבל פה כתוב, תאהבו לצלם.
נכון.
וזה גם מגדילים.
נכון.
תאהבים לצלם.
יפה מאוד, תעשו משהו, אתה לא יכול לברוח מזה. הנה, כתוב. אז איך יוצאים מזה? האמת שהשאלה היא הרבה יותר עמוקה. האם הקדוש ברוך הוא בוחר בישראל בגלל המעשים שלהם, או בלי שום קשר? וזה העניין, זה הסוד. כי בכך עסק השם. יש מנגנון לעם ישראל, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. זה לא אומר שטוב לחטוא. אבל כנראה שזה המנגנון, אין מה לעשות. משה רבנו שובר את הלוחות בגלל מעשה העגל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, כולם חטאו, כך אומרים החסידים. כולם חטאו חוץ ממך. אבל עזוב את כולם, אני ואתה נקים עם חדש. מה עושה משה? אומר לו, הנה, גם אני סברתי, גם אני חטאתי, שובר גם הוא את הלוחות. אומר, אני כמוהם. כולם חטאו עכשיו. כך אומרים החסידים. כלומר, הוא מעמיד כביכול את הקדוש ברוך הוא במצב, מה אתה רוצה? רק אני? הנה, גם אני שובר את הלוחות. גם אני עושה משהו עכשיו, כולם ביחד. יש פירוש אחר, גם כן באותו סגנון. גם כן חסידי. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה, תראה מה כתוב פה, ותראה מה הם עושים. ההפך, הם עושים עגל, ומה כתוב בלוחות?
לא תעשה.
לא תעשה לך, פסל, מסכה. לוקח משה את הלוחות, שומר, אומר איפה כתוב? אין לו כתוב. צריך להבין, החסידים לא אומרים את זה ככה בצחוק. כלומר, מי הוא מנהיג של ישראל? מי מסוגל להיות מנהיג של ישראל? רק אחד שתמיד מנסה לגלות את הטוב שבישראל. לא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אתה צודק, בוא נחסל אותם. זה המבחן של משה. אם משה היה אומר דבר כזה, משה לא היה, היו מוציאים אותו מהסיפור, עם ישראל היה ממשיך. רק משה היה נעלם. הפוך ממה שאנחנו חושבים. קדוש ברוך הוא מחפש מנהיג שתמיד מגלה זכויות של עם ישראל. ישעיה. קדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מסוגל ללכת לסיכות? אתה יודע מה הם עושים? שלחתי להם את זה, התחילו לתת לו סירות, נתנו לו מקור, שלחתי את זה, היה מגמגם, צחקו עליו, שלחתי את זה. תספר לו, לישעיה. ישעיה אומר לו, אל תדאג, אני לוקח הכל. אומר לה, והם יצחקו עליך, אני אעשו לך הצרות. אומר, אל תדאג, אני רוצה, אני יודע שעם ישראל הוא קדוש. יפה, אחד כזה כמוך, אני מחפש. כלומר, אחד שלמרות כל הבלגן, הוא ממשיך ובטוח שעם ישראל ראויים לגאולה. שזה מנע את המסמלך, אז הנה, השאלה חוזרת. הם עשו טעויות שמונע את המלכות. ומשום שנהנו מסעודתו של אותו רשע, גרם שלא יכלו למחות זרו של המלך, אותו דבר. הכל המנגנון חוזר, ולקחו נשים נוכריות, גרמו שפחה כתירת גבירתה. תשימו לב, כל דבר בא במקום השני. אתה לוקח אישה נוכריה, מה אתה עושה? אתה גורם שחג ושלום אומות העולם ישלטו על ישראל. כי לקחת אישה שהיא קודש, זרשת אותה ולקחת במקומה את השפחה. אז ככה יעשה בגדול, חג ושלום. אז כל מה שהם עשו שם, הכל היה סותר את הגאולה של עצמם. כל זה מאיפה התחיל? בגלל הסיפור שיעקב לקח את הברכות בפרשה שלנו. ועוד לא חזרנו. ובזה נמנע הקמת המקדש, ששם בגבירה, כן? הבית, בקדושה. זה הגבירה, זה הגברת. רחל, מלכות, בקדושה. ולכן בא כל הישועה על ידי... אז מה הקונס של הקדוש ברוך הוא עכשיו? זה הקונס של נשיא יעקב. יכין רשע וילבש צדיק. כלומר, יש מנגנון מאוד מפתיע. למרות כל מה שאתה רואה, לכאורה, מול העיניים שלך, שאי אפשר שום דבר, ורק הרשעים הם עושים את הדברים, הם מכינים, יש מנגנון כזה שברגע האחרון, עם ישראל לוקח את כל ההכנה שהייתה לפני לגוי, ועם ישראל מסתנק בזה. יחיר רצה בלבד צדיק. מעשה בשיא היה השפעה של העמדת מלך, של קדושה, שבא על ידי יחיר רצה, ליבסתי, וליבס צדיק, יוסף. כלומר, היא הכינה את כל השטח לאסתר, אסתר לא הייתה בכלל בתמונה באותו זמן. ותלבס אסתר מלכות, וימיכיה תחת בשיא. מהר מאוד זה עובד. מהר. אתה אפילו לא מבין מה קורה, וכבר הדבר הזה נעשה, ואתה כבר רואה את אסתר שם המלכה בתוך בית המלוכה, ואתה לא מבין מה קורה. אם אין לך את הדעת של התורה, אתה לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הגאולה. לרמוז כי היה זה תחת השפע של בשי שבא אליה. כלומר, במקום בשי, תחת בשי, באה אסתר. אחרי זה גם במרדכי, לפני המלך, השלמת העמדת מלך, על ידי שירש את השפעת המן. כלומר, המן הביא את כל המנגנון לעולם הזה, ובא מרדכי, אמר לו, יאללה, זוז החוצה, תודה רבה, על כל מה שהכנת לי, יחין רצה וילבש צדיק. גם יעקב, חלק, לובש, בגדים, כל זה רמז המלכות כמובן. וכן מחיצת המן בצורי ישראל בא קודם על ידי גזירת על כלל ישראל שלא הייתה אלא לפנים. כלומר, אנחנו פה רואים שהגזירה על עם ישראל הייתה רק מבחינה חיצונית. מבחינה פנימית אנחנו נשארים ישראל. זה בדיוק מה שקורה בפרשה שלנו היום. כשאומרים הכל, כל יעקב זה הפנימי. מה זה הפנימי? זה האמת. האמת שלנו היא יעקב. והידיים זה הביטוי של הדבר הזה, יכול לבוא אפילו לפעמים במדרגה של עשיו. אבל תיזהר, אתה לא עשיו אמיתי. כלומר, כשעם ישראל יוצא למלחמה, הוא בודק מתי הוא צריך לגמור את המלחמה הזאת. הוא לא נצער שיש לו את התאווה האמיתית של עשיו למלחמה. כי תמיד בפנים הכל כל יעקב. והכוונה שזה היה באופן של יכין רצה וילבש צדיק. ואז יכלו להקים את הבית השני. תשימו לב, כל המנגנון החיצוני לכאורה לא מאפשר לבנות את בית המקדש. והנה עובדה, כן בונים את בית המקדש. זה היסטוריה. היה בית המקדש השני, נכון? למה? אם כל מה שהיה לפני, היית מניעה לזה. אז איך אתה בונה את בית המקדש? כלומר, יש פה פן אופטימי מאוד. למרות מה שאתה חושב, הכל שחור, הכל שמיני, זה חלק מהבניין, אתה רק לא מבין את זה. כי אתה מתעסק בנפילה שלך. ומה מן הדין היה שכל זה יבוא ישר לרשות הקדושה. למה אנחנו צריכים לעבור בצורות כאלה? תמיד היהודים מסובכים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת קודש. אם יש קודש נקי, אין מי שמסוגל לקבל את הקודש, נגמר הסיפור. תמיד עובר דרך דרכים עקלקלות, דרך דברים סיבוכים, הכל מלוכלך כזה, לא נראה יפה. למה זה צריך לבוא בעקיפים? למה כמו שהמשיח יבוא, אני צריך סיפור של דוד המלך, שכולם עד סוף כל הדורות מתבטחים, למה הוא הלך עם בטבע, וזה בלגן, איזה סיפור יפה, זה לא יפה, היית עושה את הדברים נקיים, כך אישה טובה מבית נקי, נגמר הסיפור, מה אתה הולך? יהודה, אין לך מה לעשות, ללכת לראות אישה זונה ברחוב? משם יוצא המשיח? באמת. מאברהם אבינו אפילו זה מתחיל. אומרים שאשתו הייתה נידה, האמא של ההורים של אברהם, תרח ואשתו, כשאברהם נולד. אתה לא יכול להוציא לי אדם כמו אברהם מחיבור נקי? אני צריך שאשתו של תרח תהיה נידה ושאבא שלו יהיה עובד כוכבים, מזלות, קלים. לוט והבנות שלו, אתה אומר אותו סיפור. מה זה סיפור נקי זה? מואב? עמון, מה זה? מה זה הסיפורים האלה? אם היינו עם אחר, היינו מיד מסתירים את כל הסיפורים האלה, נכון? הגויים לא אוהבים סיפורים כאלה, שקורא להם מה שאומרים, מסתירים את זה. אני כאלה לא מסתיר כלום. כל מה שקרה הוא מבין איזה כתוב בתורה.
למה?
כנראה שזה תהליך.
אני עוד פעם חוזר,
אם אתה נתקע בתוך התהליך הספציפי הזה ואתה מסתכל בחדשות של היום ואתה רואה שאלות הלך עם שתי בנותיו,
אתה אומר זהו, הלך העולם, הנודה שמזה תבורו את המואביה
ונראו אותם יבוא דוד המלך ודוד המלך יבוא עוד פעם המשיח. אז איך הולך זה עובד? אם אתה לא רואה את המכלול, אתה תמיד בטעות. האמת זה דבר כולל. סקר זה אותיות קשורות באלף ב' קוף, שין ורס. אמת זה אלף מם, אמצעית וטף אחרונה. זה אמת. אתה לא יכול לראות אמת אם לא ראית את הכל. אז אל תבוא לספר לי סיפורים רק בגלל שבחדשות אתמול אמרו ככה וככה, ואתה בשכל הקטן שלך אומר הנה נו, איפה המשיח? עם כל השחיתויות שהולכות,
אתה צריך לבוא עם כלים, אדוני. זה לא ככה עובד.
ולא על ידי יכין רצה בצדיק. לכן אנחנו לא מבינים למה זה הכל עובד בצורה הפוכה. אלא כמבואר כלל ישראל לא היו ראויים לכך. ולכן זה בא בדרך זו.
זה מצחיק מאוד.
אתם יודעים מה זה מזכיר לי? קדוש ברוך הוא, לא חשוב איך, הוא חייב להביא לנו את הגאולה. זה מה שזה אומר פה. כלומר, תעשה דיבולים פה, אין לך רק לא להביא רק לעבוד פה. לא תעשה פה, כדי זה יכול לעבוד פה. מה הוא החליט כבר? שתהיה הגאולה, בשביל מי? בשביל עם ישראל, ועם ישראל הוא זה שמגלה את הגאולה. לא משנה כלום. זה מה שזה אומר. רק שאנחנו משלמים מחירים בדרך. אבל התוצאה היא תוצאה, אותה תוצאה. לפי הפסת הם גאולה. לא היו רואים לכך. אז זה בא בדרך זה. פשוט, איזה קונטים אחרים. איך נרצה ואיבס לדין. לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. איך נרצה ואיבס לדין, זאת אומרת שהשפע ירד בצורה שלא עם ישראל ראוי לזה, אבל שהשפע כבר יהיה קרוב לארץ, למלכות, פתאום עם ישראל יעשה משהו ויקח את זה, יסלק את הרצה שהכין את הכל, ועם ישראל לוקח את זה. בדיוק כמו הברכות של יצחק ליעקב שהיו אמורות להיות לעשיו. איפה המקור הזה? והנה המקור להנהגה הזו באה ממעשה יעקב עם הברכות. אנחנו חוזרים לפרשה. שלפומיית המשמע שכל הברכות הללו לא יכלו לבוא אל יעקב. כלומר, מבחינה פשוטה, הגיונית, אין דבר כזה. הרי עשיו הוא הבכור. אומר הרמב"ן, אם עשיו הוא הבכור, הקדוש ברוך הוא לא סתם מוציא בכור שהוא יהיה הבכור. הבכור הוא מקבל כפליים. מה אתה לוקח את הבכור וסותר אותו? אתם יודעים מה אומר הרמב"ן? שרבקה לא דיברה עם יעקב. מה זאת אומרת היא לא דיברה איתו? היא קיבלה נבואה. כשהיא הלכה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיש לה שני התאומים בבטנה, מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? והנה תאומים בבטנה. זאת אומרת, יש לך תאומים, הוא לאום מלאום ימאס, אבל מה? ורב יעבוד צעיר. אם הקדוש ברוך הוא תורח לומר לה את החידוש הזה, זאת אומרת שבצורה הגיונית זה היה אמור להיות הפוך. זה חידוש שרב יעבוד צעיר. זה לא ככה. והיא לא אמרה ליעקב את הנבואה הזו, כך אומר הרמב"ן. למה היא לא אמרה לו? כי היא הלכה לדרוש את אלוהים בלי רשותו. כאב לה הבטן, היא הלכה לדרוש את אלוהים, קיבלה נבואה, לא אמרה לו. אומר רמב"ן, התביישה להגיד לו, הלכתי בלי רשות לבקש מהקדוש ברוך הוא. דבר שני שאומר הרמב"ן, היה לה ספק, אולי זה שאמר לה את הנבואה, הוא פחות נביא מיעקב עצמו, מיצחק עצמו. אז היא התביישה להגיד לו. על כל פנים, זה לא פשוט. כלומר, הדברים, הברכות האלה לא יכלו לבוא אל יעקב באופן ישר, אלא על ידי שיצחק מתכוון לברך את עשיו. לא להתחמק מזה. מתכוון לברך את עשיו, והוא בבחינת יכין רצה. כלומר, כל המנגנון הולך כאילו עד הסוף, שעשיו יקבל את הברכות, וכנראה הגאולה של עם ישראל תהיה באותו דבר, באותו סגנון. עד הרגע האחרון אנחנו נחשוב שכל העולם יקבל את זה חוץ מעם ישראל, ופתאום בלבד צדיק. מי מתלבש בסוף עם הדבר הזה, כמו מרדכי, פתאום יוצא מלפני המלך בדרוש מלכות, הכל מתהפך ונהפוך הוא. והטעם בזה כי יעקב אבינו היה יושב אוהלים. נו, אז מה? מה זה יושב אוהלים? יושב בעולי תורה, זה הפשט, כן? בתורת הסוד זה יושב עמוק. יושב אוהלים זה אוהל יעד ורחל, זאת אומרת מחבר עולמות. יעקב זה כמו זה, מחבר בין בניין למלכות. זה נקרא יושב אוהלים. הוא יושב בין העולם הבא לבין העולם הזה. זה נקרא יושב אוהלים. נו, אז מה? זאת אומרת, יש לו התעסקות בעולמות הרוחניים, יושב ולומד תורה, ואינו שייך כלל לסוג ברכות של ניטה לשמיים ומשמני הארץ, רק לברכות רוחניות. אתה שואל יהודי אחד דתי, יגיד לך, תשמע, אני לא אכפת לי מהעולם הזה, אני הייתה שיהיה לי ברכות רוחניות. אני לא מהסוג הזה. הסוג של עשיו זר לי. לא אכפת לי בשמיני הארץ, ורוב דגן, ותירוש, וכו' וכו'. רק ברכות רוחניות.
כנראה שהקב' ברוך הוא לא כל כך אוהב את הסגנון הזה. הקב' ברוך הוא לא רוצה דבר כזה, הוא לא רוצה שנתנתק מהעולם הזה. אז הוא ברא אותנו בשביל העולם הזה, שנבוא לעולם הזה ונגלם מהעולם הזה את הבחינה המוחנית. אבל רצתה השגחה עליונה להמשיך לכלל ישראל גם ברכות אלו. אנחנו ראויים גם לברכות האלו, הגשמיות ביותר, שהם תעל השמיים רומז על המן, ומשמני הארץ רומז על הבאר, ורוב דגן ותירוש הוא בארץ ישראל, ששם ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת שאנחנו עם שחייב לבוא ולהיכנס לארץ ישראל. מי רצה להפסיק את כל הסיפור כשמשה נעלם? משה עלה לקבל את הלוחות. מה עשו למטה? אמרו, יאללה בוא תעשה לנו אלוהים אחרים אשר הלכו לפנינו. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. זהו, הלך. תעשה לנו מהר משהו שמחליף אותו, כי אם לא, אנחנו לא יכולים להתקדם. ערב רב כתוב, ערב רב עשו את הדבר הזה, למה? אתם יודעים למה? למה יצאו ערב רב עם עם ישראל? מה עניין אותם ביציאת מצרים? הפן הדתי של משה, הרוחני. שאר, שהיו נקראים עם ישראל, הם יודעים שמה שהם צריכים להגיע לעד, לארץ. אז אם משה נעלם נגיד, זה לא מונע שאנחנו צריכים להמשיך ללכת. אז יש מין דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא למשה. כן, מי זה העם של משה? הערב רב. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך. מה זה עמך? הערב רב, זה העם שלך. אבל עמי הוא ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לנו מלחמה בין העם שלך, משה, לבין העם שלי. יש שני סוגים בעם ישראל. לא להבין בצורה מוטעת כמו שהיום אנחנו אומרים בצורה מאוד מאוד פשטנית ולא מובנת בגלל שאנשים לא למדו. זה עשה דבר כזה, זה הערב רב. אלה הערב רב. לפני שאריזל עזב את העולם הזה, הוא לקח את רבי חיים ויטל ואמר לו, בוא אני אגלה לך את הדבר האחרון לפני שאני עוזב את העולם. כל התלמידים אני אגלה לכם מאיזה שורש נשמעתם. התחיל להגיד לכל אחד מאיפה הוא בא. ושם כתוב, תפתחו כתבי אריזל ותראו, שהוא אומר, זה הוא ערב רב, וזהו ערב רב. התלמידים שלו, של אריזל. איך יכול להיות דבר כזה? כי אנחנו לא מבינים מה זה ערב רב.
ערב רב זה מדרגה רוחנית של דעת, אבל הבעיה שלה זה שהיא נשארת ברוחניות, קשה לה לבוא לגשמיות. ועם ישראל זה זה שכן רוצה להביא את הדברים לעולם הגשמי. אנחנו שוב בדואליות הזאת של על השמיים ודברים שמשמני הארץ, זאת אומרת של תורה רוחנית ושל תורה גשמית שמתבטאת בעולם הזה. אז זה נקרא ארץ זבת חלב ודבש, זאת אומרת שההנהגה האלוקית לא מסכימה לתורה שהיא בשמיים בלבד. היא רוצה תורה שתבוא ותתלבא בחומריותה של ארץ ישראל. ולכן בהכרח שזה בא על ידי מעשי הברכות. שאומנם ההקפאה באה לעשיו, נכון, אלא שיעקב קיבל הברכות במקומו. יכין רשע וילבש צדיק. וכוונת יצחק לברך את עשיו היא אשר המשיכה את הברכות בלי כתרוג. אתם מבינים מה? אם הברכות היו יורדות ליעקב, היו סיבוכים בדרך, אל תשאל. לא היו נותנים לברכות האלה לרדת לעולם הזה, היו מקטרגים, בכל קומה היה מקטרג. מינימום. למה? כי זה הולך לאן? עכשיו על היהודי הזה, יעקב, אז בוא נתנה את הכתובת, נתנה את הדברים. אבל כשהמקטרגים היו רואים את הכתובת, בגלל הברכות, עשיו, עבור בבקשה. עד המדרגה התחתונה, שהיא קרובה לעולם הזה. ברגע שהמדרגה שהם כבר מקטרגים ביעקב, מזיז את עשיו ולקח את הברכות. כנראה שזאת הפעולה, זאת הנהגה של עם ישראל, שהיא מתוחכמת מאוד, ולא נראית יפה. צריך לומר את האמת. אבל כנראה שאין ברירה אחרת כדי להוריד את השפע לעולם. ולכן כל מה שאמרתי מקודם, בלידת המשיח. למה המשיח לא יורד בצורה נקייה? כי אם היה צריך לרדת בצורה נקייה, נשמה כל כך גדולה, היום מקטרגים עוברים אותו, לפני שהוא מגיע לעולם הזה. אבל כשהמקטרגים אומרים, לאן יורד את הנשמה הזאת, בבקשה, אנחנו פה בודקים? מה? שמה, אתם נשמור גילוי עריות, נשלח את הנשמה הזאת. מה יכול לתת מזה בכלל? אז תורכים את הנשמה בלי בעיות. אבל כשהיא מגיעה למטה, בהסתלשלות שהקדוש ברוך הוא כבר יודע את הנסתרות, זאת הנשמה של המשיח שהיא מתחבא שם. אבל אחרי זה הגיע ליעקב בבחינת יכין רשע וילבש צדיק. וזה מה שמקצר המדרש משום שגם ויזעק זעקה גדולה ומרה, התחלנו בשיעור עם זה, נגרם על ידי זה שההשפעה לא יכלה לבוא אלא על ידי עשיו. אתם מבינים מה קרה עכשיו? למה יעקב גונב את הברכות האלה? במרכאות. כי הוא חייב, כן, השפע צריך לבוא בימי מרדכי ואסתר. איך השפע היה בא אם אסתיו של אותו דור, זאת אומרת המן, כן, לא היה עושה את ההפך. זאת אומרת, השפע בא בגלל שכל השפע יורד דרך אסתיו, וכשהוא יורד דרך אסתיו אין שום בעיה, הכל הולך חלק. ולכן חייב שזה יעבור בצורה כזאת, זרע אסתיו, החשברוש והמן, זה גרם זעקה גדולה ומרה, עד שהמשיכו ההשפעה לכלל ישראל. הכל ירד דרכם, וברגע האחרון ישראל נכנס לסיפור. נמצא. כי מרדכי הוא במקום יעקב. זה הבנו, כן? זה היעקב המודרני, זה היה מרדכי. וכן מבואר באריזה, כי בזה שמרדכי לא רצה להשתחוות להמן, תיקן את מה שיעקב השתחווה לעשיו. כלומר, התיקונים נעשים בכל הבחינות. יעקב השתחווה ליחיד עשיו, נכון? נתנו מתנות והשתחווה. גם מרדכי שם באותו סיפור אומר, רגע, תיקנו חלק מהסיפור, אני צריך גם לתקן את זה עכשיו. אסור לי להשתחוות עכשיו להמן. כי כשהיינו בגלגול הקודם, השתחוויתי לעשיו. עכשיו אני צריך לתקן את זה. אז מרדכי לא השתחווה ולא השתחווה. והמן כועס, למה? הוא אומר, איך זה שבגלגול הקודם היית משתחווה אליי? ועכשיו לא. המן יודע גם כן, כל הסיפור הזה. מה שזה באותה בחינה? לאור זה יוצא. כי יעקב לא לקח הברכות של עשיו. עכשיו אנחנו מתקנים את מה שאמרנו. אל תחשוב שיש פה גניבה.
הוא לא לקח את הברכות.
שהרי מתחילה היו מיועדים ממקור ההשפעה ליעקב. הברכות האלה מגיעות ליעקב. בדין, באמת. אלא שהיה זה בדרך של יחיל רשע ולבש צדיק, כלומר יש תחכום אלוקי כדי שזה יגיע לעולם הזה. בלי התחכום הזה זה לא היה מגיע. אז כאילו בפשט הדברים עוברים קודם כל בשביל עשיו, ברגע האחרון יופיע אותו יעקב ייקח אותם. והתוצאה מהנהגה הזו הייתה מה שדרשו חז"ל על הפסוק הכל כל יעקב והידיים בידי עשיו. בשעה שהכל כל יעקב אין הידיים בידי עשיו. ואם אין הכל כל יעקב, אז הידיים בידי עשיו. זה הפירוש הראשון. כיוון שמה? שגרמו בזה שההשפעה באה על ידי עשיו, הרי בעצם יעקב ראוי לקבל, אז אין עשיו אלא בחינת מעבר. תשימו לב, אם יעקב ראוי לקבל את הברכות, אז מה הוא משמש עשיו? צינור. אנחנו משתמשים בצינור עשיו, כי יעקב צריך לקבל את הברכות. אבל בעצם אין ראויים לקבל, זה נשאר בידי עשיו. ולכן לא נבנסו, אלא מחורבנה של ירושלים. וכשזה קם, זה נופל. זאת אומרת, שלפעמים השפע יורד, וישראל לא ראויים. אז מי שומר את השפע בינתיים? עשיו. אבל השפע קרוב, הוא כבר בארץ, הוא כבר בעולם הזה. זה יכול להיות בדוגמת עושר, זה יכול להיות בדוגמת ניצחונות של מלחמה, זה יכול להיות בכל מיני דוגמאות של שפע. מי תופס היום את השפע? אמריקה. למה? כי עם ישראל אולי עוד לא ראוי באמת, אבל ברגע האחרון, שזה כבר ירד לעולם הזה, כל השפע, כל העושר, יכין רשע ויתבשדיק. באים ישראל ולוקחים את כל השפע הזה, כי זה מה שמגיע להם. רק בינתיים זה שמור דרך הצינור הזה שנקרא אצלם. ונראה שכל ההנהגה הזו והתוצאה ממנה לא יכלה להיות אלא ביעקב ועשיו ששניהם בבטן אחת. למה שניהם בבטן אחת? חייב שזה יבוא בצורה כזאת. למה? למה כל כך מבלבל אותנו? אתה יודע מה זה לא להבדיל בין צדיק לבין רשע? שניהם תאומים. למה צריך לבוא מבטן אחת? זה עוד יותר מבלבל אותנו. נבראו יחד, לכן בא עמו עשיו, זאת אומרת שיעקב תמיד דבוק לעשיו, איפה הוא דבוק אליו? מה הוא תופס לו? את העקב, עכשיו אתם מבינים למה הוא תופס את העקב, למה? כי יקים רצה, וברגע שזה מגיע לרגליים שלו, לוקח צדיק. מאיפה? מהעקב, שזה החלק התחתון של הגוף של עשיו. כלומר, השפע ירד דרך עשיו, עד העקביים שלו, עקבתה במשיכה, ואז יעקב ייקח את זה מהעקביים. הוא אף פעם לא עוזב את העקב של עשיו, וידו אוחזת. לא כתוב אחזה, אוחזת. עד המשיח. אנחנו תמיד תופסים את העקביים של עשיו, לא עוזבים אותו. לבחינה זו שבעצם יעקב ראוי לקחת את הברכות, והקיטרוג מעקב, אז בינתיים יש עיכובים. זה בא על ידי יחיל רשע, אל תתבלבל, בינתיים הרשעים מכינים. עם ישראל עכשיו עסוק בלחזור בתשובה, להתחזק. ברגע שהתחזקו, זה כבר מוכן, כי יחיל רשע. ויתבש צדיק. ועמך כולם צדיקים. אבל ביצחק וישמעאל, כן, אין זה יכול להיות. למה ביצחק וישמעאל, זה הדור הקודם, לפני יעקב ועשיו, למה זה לא יכול להיות? כיוון שהוא נולד מאם אחרת, ואינו יכול להיות הצינור של ההשפעות של יצחק. הם לא תאומים. אנחנו חייבים בשביל זה להיות במדרגה של תאומים. זאת המדרגה שיכולה לאפשר את המנגנון הזה של יחין רשע וילבש צדיק. אבל כשהטוב והרע, כל אחד בא מבטן אחרת, אז זה לא יכול לרדת בצורה כזאת. לכן יעקב ועשיו הם אחים תאומים. וזו הייתה התשובה של גויים, ששני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יפרד, ולאום מלאום יאמעט. מה זה ולאום מלאום? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מי הלאום? כלומר, מכוחו של עשיו, מי לאום יאמעט. אני הופך להיות עם כוח. למה? אני לוקח ממנו את מה שהוא הביא.
והיה זה כוונה לאותה בחינה של יחין רשע בלבד צדיק. כלומר, השיעור כאן זה להבין מה זה העניין הזה של יחין רשע בלבד צדיק. שלא הייתה יכולה להיות בחינה זו אם לא היו שני גויים יחד בבטנך. וייתכן שגם, כלומר, מה זאת הבטן הזאת? בטן של ריקה, בטן טהורה, בטן של קדושה. השפע הוא בא מהקדושה, רק הוא יורד דרך סינו שנקרא את שם. אבל את התבלבלו בשביל יעקב. וייתכן שגם עצם הבכורה של יעקב הייתה צריכה לבוא בדרך זה של יחין רשע בלבד צדיק. זה שכחנו מקודם, אבל זה אותו דבר. מי נולד בכור? עשיו. מה יעקב? מי נולד בכור? עשיו. בא יעקב, אומר לו, אתה יכול למכור לי? הוא יחין, זה נקרא יחין רשע. כל החיים שלו, הוא בכור, נולד בכור. אומר לו, טוב, תמכור לי עכשיו. חמש דקות, לוקח לו את הדבר הזה, בלבד צדיק. נזיד עדשים, תמכור לי את זה. אומר לו, תביא, מה אכפת לי מהשירות האלה? אתם מבינים מה הולך פה? השני קנה בכורה. קדוש ברוך הוא נתן לו בכורה. הוא נולד בכור, הוא מסוגל לקבל את הכל. בא השני, תוך חמש דקות, הוא עייף, חוזר מהשדה. אומר לו, טוב, הכנת לי את הכל? יאללה, כמה אתה רוצה? מוכר לו את זה תוך שנייה. ולכן יכול לקנות ממנו דבר שלא בא לעולם. איך אתה יכול לקנות בכורה? הרי זה לא שלך. מה זה לקנות בכורה? יש דבר כזה? הוא בכור, נגמר הסיפור, מה אתה מבלבל את המוח? לא. בגלל שנולדתם תאומים, ויש ביניכם את הבחינה הזאת של יחין רשע וילבד צדיק, אתם יכול לקנות את הבכורה, זה החידוש. כיוון שכל ההשפעה של בכורת עשיו באה כדי שיעקב ייקח ממנו. רק בגלל זה זה בא אצל עשיו. כדי שיעקב ייקח ממנו. כן? האמריקאים שומעים שיעור כזה ומתגיד. כלומר, הם יודעים שהאירופאים וכולם, שעם ישראל יבוא ברגע האחרון, ייקח את הכל. הכל. זה מה שקורה. איך חזרנו לפה? כן? בנו פה מנגנונים, עשו פה כל מיני מדינות, ומסתרים, והכל, 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 ברגע אחד היה איזה הצבעה באום, כולם הצביעו, חשבו שאף אחד לא יצביע, מדינת ישראל. חמש דקות אחרי זה כולם בחרו. תארו, איך נתנו להם בכלל את המדינה הזאת? כולם מצטערים עד היום. אני חושב שזו הפעם הראשונה באום והאחרונה שכולם הסכימו משהו לעם ישראל לטובה. מאותו זמן, הכל נגד. ילבש צדיק מה שרשע הכין. וזו הייתה הסברה של יצחק שאהב את עשיו. עכשיו אתם מבינים, עכשיו הוא לוקח הפוך על הפוך. למה יצחק אוהב את עשיו? הוא אומר לו, בוא בוא בוא, אתה צינור טוב, אתה אם אני אתן ישר ליעקב, יהיו הרבה מקטרגים, זה לא יעבוד. בוא בוא בוא, אתה עשיו, אומר לו, תבוא לפה. כי ראה שההשפעות הטובות צריכות לבוא אליו, אל עשיו. וחשב שזה משום שהוא ימלא חלק בבניין העולם. אבל רבקה הבינה שאינו אלא דרך מעבר משום יחין רשע וילבד צדיק. זאת אומרת שרבקה הבינה את הסוד הזה. לכן אהבה את יעקב וסיבבה כל עניין הברכות על דרך זה. לכן יעקב אבינו נקרא בחינת תיתן אמת ליעקב. מה אנחנו מסתכלים? למה יעקב נקרא בחינת אמת? אם הוא היה באמת גונב את הברכות והכל, אז היינו אומרים לו שקרן. הפוך, החכמים באים אומרים לנו, יעקב זה בחינת אמת. אל תתבלבל. תיתן אמת ליעקב, כי כל מה שלקח הוא מן הדין, מן האמת. כן, הדין זה אמת. שהיה שלא מתחילה, אף שנראה לכאורה שזה בא לעשה והוא לקח ממנו. לא, אל תתאה. ויעוין בזוהר הקדוש, זה הובא ברקנתי כאן, כי עשיו היה בחינת הנחת. כן, אנחנו חוזרים עכשיו עוד יותר אחורה. איפה זה התחיל כל זה? הנחת. זה הנחת, זה עשיו. שמנע הברכות מאדם הראשון. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא וברא את אדם הראשון כדי להביא לו שפע. זה כל כך פשוט. אבל היה מישהו באמצע שעיכב את כל התהליך הזה. מי זה? נחש. שמה קראו לו נחש, שזה קראו לו עשיו,
אחרי זה קראו לו המן, אחרי זה קראו לו היטלר, אחרי זה קראו לו עם מחשמות, אחרי זה קראו לו מה שאתם רוצים, זה לא חשוב. תמיד יבוא אחד שימנע, שינסה למנוע את הספר להגיע לישראל. מי התחיל? הנחש. לכן יעקב לקח ממנו הברכות. כלומר, מה שהנחש תרב לתת לאדם הראשון, בגללו להגיעו הברכות, עכשיו באים בגלגול אחר, עשיו ויעקב, עכשיו יעקב אומר לו, אני זוכר אותך, אתה היית נחש בגלגול הקודם. עכשיו אני חייב להחזיר לעצמי את הדברים. והכוונה לדברנו, זה מה שאומר הזוהר, כי זה היה עונשו, שהוא ימשיך אותם ברכות. אז מה זה העונש הכי גדול של הנחש? אתם יודעים מה העונש שלו? כתוב, ועפר תאכל כל ימי חייך. מה זאת אומרת? אתה יודע מה אני אעשה איתך הנחש? אני לא יערוג אותך. הפוך. כל השפע ירד דרכך, אבל ברגע האחרון לא אתה תאכל. הוא יאכל. זה העונש הכי גדול. שהשפע, שהצינור זה הוא, אבל מי לובש בזמן האחרון, ברגע האחרון, מי לוקח את כל הקדושה? ישראל. ואין יותר קשה מהדבר הזה. שמנע מאדם הראשון ויעקב גלגולו של אדם, כן, שופלה באדם כשופלה ביעקב, ככה כתוב בזוהר, לקח אותם על ידו בבחינת הפה שעשר, הוא הפה שהתיר. אז תמיד הקדוש ברוך הוא כנראה פועלת הנהגה חדשה, שהקדוש ברוך הוא מסתמש בדברים שהם לכאורה הפך מהקדושה. ומי כל זה בשביל ישראל ברגע האחרון? ומכאן היסוד למה שיסד הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו אמן. על הפסוק, ואיש אשר ייקח את אחותו, חסד הוא. כלומר, אסור להתחתן עם אחותו, נכון? זה גילוי עריות. אבל למה התורה קוראת לזה חסד? אדם שמתחתן עם אחותו, זה נקרא חסד, בלשון התורה. שאין רע יורד מן השמיים, זה הכלל של הבעל שם טוב. אין רע יורד מן השמיים, הכל טוב. כלומר, גם זה שאדם חז ושלום מתחתן עם אחותו, זה חסד גדול. רק מה קרה לחסד הזה בדרך? הוא סטה מהדרך. כלומר, אומר הבעל שם טוב גסל, אין רע יורד מן השמיים, וכל מידה רעה שמתעוררה באדם, שורשה במידה טובה. אין מידות רעות למעלה, יש רק מידות טובות, יש 10 ספירות, יש 7 מידות. רק טוב. אז איך זה שרע מגיע לעולם? הוא אומר, לא, הכל טוב שמה. אלא שכשיורד משורש הטוב, נתלבשה בקוטנות עור, ונתלבש בלבוש לא מתאים פה בעולם הזה. וזה מה שאמרה תורה, ואיש אשר ייקח את אחותו, חסד הוא. זאת אומרת, זה בא ממידת החסד, ממידת טובה, ממידת אהבה. הרי זה בא ממקור של אהבה, של קדושה. אלא שבמידתה למטה נתלבשה בלבוש של עבירה. ועל האדם להוריד את המלבוש הזה של העבירה ולקחת אותה מידה ולהשתמש בה לאהבה של קדושה. פשוט מאוד. כלומר, אל תבטל את התשוקה הזאת של החסד, אלא פשוט תוריד את הלבושים של הקליפה ותשתמש באותו חסד לטוב. זה מה שצריך לעשות. התקף יד התהפכה, בלשון הזוהר. אתה לוקח את אותה מידה, רק אתה מוציא ממנה את הלבושים הקליפתיים, הלא מתאימים, ואתה לוקח את זה ללבוש מתאים. אותו עניין חוזר על עצמו, זה בדיוק השיעור שלנו. יכין רשע וילבש צדיק. והנה מבחינה זו הרי שורשה, גם כן מבחינה זו של יכין רשע וילבש צדיק. למה? כי כוח הרע שבעולם מתלבש על המידה וממשיכה על העולם. כלומר, מי מביא את המנגנון הזה לעולם הזה? לכאורה כוח רע. אתם רואים אנשים, השם ישמור, מתעדי, כל מיני מתעדים למיניהם. מה הם מביאים לעולם הזה? לכאורה הם מביאים דברים רעים. לפי זה, זה לא נכון. יש שורש פנימי גנוז שהוא טוב, אבל הוא התלבש פה בתועבה. אבל אם תסלק את התועבה הגשמית, בפנים הוא קודש. כי הקודש זה רק קודש למעלה, לא רע, אין רע יותר ממעלה. רק שזה מתלבש בו בלבושים, חד ושלום של תועבה. והצדיק לובשה בקדושה. אתה לוקח את אותו כוח, בדיוק, את אותה אנרגיה,
ואתה שם אותה עכשיו בלבוש של צדיק. אתה עושה מזה עולם ומלוא? הרי זה כוח, זה עוצמה. ויש לומר שזה גם באותה בחינה כשאדם אינו ראוי להשפיע לו מקור הטוב, בלבוש של טוב. אתה רואה שהוא רוצה לשלוח לאדם דברים טובים. אבל האדם הזה לא ראוי. הוא עושה שטויות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מידה טובה, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה רוצה שהאדם יתעורר לעבודת אהבה או יראה. אז מה הוא עושה לו? עוד בקוס. לכן הוא שולח לו על ידי יחין רשע. הפוך. מביא לו כאילו דבר רשע שמעורר אצלו את המידה הזאת. התעוררות של מידה זו שיורדת בלבוש רע. והאדם צריך להתבונן. אז כל, מה עושה האדם? הוא רואה את הכוח הזה הפנימי, הוא אומר, תשמע, זה רק הלבוש לא טוב, אבל הפנים הוא טוב. אתם זוכרים את אותו סיפור של אותו ילד שהיה בן של מלך, והמלך לא היה לו שום אפשרות ללמד אותו תורה. מביא לו מורים, מביא לו רבנים, הילד הזה לא רוצה ללמוד. יום אחד בא איזה יהודי חכם, אומר למלך, אתה רוצה שנלמד אותו תורה? הוא אומר לו, כן, אבל אתה תתייאש. הילד הזה לא רוצה כלום. אומר לו, תן לי אותו. נכנס איתו לחדר, דבר איתו, רואה שהוא לא מקשיב, לא מקשיב, לא מקשיב. פתאום רואה את הילד מסתכל בחלון. משהו מעניין אותו? פתאום משהו מעניין אותו, לא חשוב מה זה יהיה עכשיו. אבל משהו מעניין אותו. מה זה היה? אישה זונה. מסתכל עליה מבחוץ. אומר לו, רגע, 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 אני הולך להביא אותה. הלך להביא את האישה. אמר לו, אתה רוצה את האישה הזאת? אמר לו, כן. סוף סוף, אתה רוצה משהו בחיים? אמר לו, בסדר. אתה יודע מה? בוא נלמד, חודש ימים, אחרי זה אני נותן לך אותה. מתחיל ללמוד, 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 כן? בסוף, הילד כבר מהחוכמה שלו, אומר, הבנתי. אני כבר לא צריך אותה. זה היה רק המשיכה הפנימית שלי. אבל את אותה תשוקה, לא זרקתי לזבל, הבאתי אותה לכיוון הקודש. אותה תשוקה, אותה משיכה לרע, רק הפכתי את זה לקודש. זה מנגנון לא פשוט. אבל אם היית הורס את זה של הילד, אז הוא היה פר וגם שם וגם שם. לא היה כלום. ולכן צריך להתבונן בכל פעם שמתעורר בו מידה רע, אולי זה מצב הטוב שאינו ראוי שיבוא אליו, אלא בבחינה של יחין רשע וילבש צדיק. כלומר אנחנו צריכים לעשות בירורים. הדברים תמיד מופיעים אצלנו כמו תאומים. תמיד יש בהם יעקב ועשיו. כל דבר. אתה צריך להוציא את הלבושים הלא מתאימים ולקחת את היעקב שבשמים. אם לא אתה מתבלבל שזה. ונבין למה לא מצינו שורש ויסוד זה קודם לדברה בעל שם טוב זכותו יגן עלינו אמן. למה אף אחד לא חידש את זה לפניו? כי הוא אשר חידש גם בדורות האחרונים, היום, כן? אנחנו נקראים הדורות האחרונים, עת החושך יחסה ארץ, אין יותר חושך מהדורות האחרונים, דרך עבודה של עבדו את השם בשמחה. פתאום בא, אומר לנו, אתם יודעים מה? עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה. מה זה עבדו את השם בשמחה? כל חושך. איך אתה עובד את השם בשמחה? זה חידוש הבעל שם טוב. שם טוב כל תורת החסידות. למה? באהבה ויראה ודבקות למקטון ועד גדול. לא חשוב, אתה רב, אתה תלמיד. שמחה. מה שלפני זה הייתה העבודה הזו שייכת לצדיקי עולם. רק הצדיקים היו מגיעים למדרגות כאלה. בא בעל שם טוב, אומר לא, 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 כולם. וזה למה? משום שהשפעת המידות הייתה באה רק ממקור הקדושה. בהתחלה, בדורות הראשונים, היה מקור של קודש, וזה היה יורד, לכן רק אם שהיה ראוי לזה, מתעוררו אצלו מידות בקדושה. אז הקודש היה מתלבש בקודש. אבל בדורות האחרונים שזה לא ככה, אז איך תראה את הקדושה? לפעמים היא תראית, ורוב הזמן היא תראית בשורות לא כל כך יפות, כי אם לא, היא לא תראית בכלל. הוא בא בעל שם טוב זכותו יגן עלינו אמן, והמשיך דרך זה, זאת אומרת חידוש. הוא הביא את הסוד הזה, הבעל שם טוב, זצל, של יחין רשע וילבש צדיק. גם בבחינת השפעת המידות. בזה שהחדיר אמונה שאין רע יורד מן השמיים.
אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא שולח רע מן השמיים, אלא שזה מתלבש בו בדברים בעולם הזה שנראים לך כרע. אז מה אתה צריך לעשות? לסלט את הלבוש הזר הזה, הלא טוב, אבל הפנים הוא טוב, תיקח אותו לצורך הקדושה. בדיוק כמו שקרה בכל מה שהסברנו עד עכשיו. ולכן, כל אחד מישראל יהיה באיזה מצב שהוא, לא חשוב. לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא. אם נשתוקק לעבוד את השם בדרך זו של אהבה, יראה ודבקות, בשמחה, אף על פי שאינו ראוי שיבוא אליו התעוררות המידות מצד הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא מוצא לו קונס אחר, דרך עוקף. אנחנו היום מומחים בכביש עוקף. אז הנה פה יש כבישים עוקפים. גם אם אתה לא ראוי, הקדוש ברוך הוא מאזין, נמשך לו מהבחינה שגחים רצה בליבת צדיק. רק אתה צריך להבין שהתשוקה והדברים שאתה נמשך אליהם, הלבוש שהם מלובשים בו היום הוא לא טוב. תוציא את הלבוש הזה ותביא אותם לקדושה. כל זה בשבילנו. יכין רשע ויתבש צדיק. שזה בא אליו בלבוש של כותנות עור, זה נקרא כותנות עור, ויכול להפסיק מזה כותנות עור, ונעשה כותנות עור באלף. כדי לחזור לתיקון. לכן זה המצב, וזה דבר גדול מאוד. אנחנו רואים שדבר שהתחיל לכאורה בדבר לא יפה מאוד, כמעט מכוער, אנחנו רואים עכשיו למה הקדוש ברוך הוא סיבב את כל המנגנון בצורה כזאת, כנראה שזה לימוד לכל הדורות, מעשה אבות, סימן לבנים. שכל מה שיגיע לנו עד סוף כל הדורות, עד ביאת המשיח, יבוא כנראה בצורה כזאת, שתמיד הדברים יופיעו לא יפים, מלובשים בקליפות, מלובשים בדברים זרים לעם ישראל. ואתה צריך להיות חכם, אל תזרוק את הילד עם הנשמה שלו עם הכל, לא. תזרוק את הקליפה החיצונית הזאת, שהיא לא טובה, אבל תדבק בחלק הפנימי, בתוכן שהוא טוב. לכן אומרים לנו חז"ל, הראש של עשיו היה קדוש, אבל הגוף של עשיו היה בטומאה. לכן הראש של עשיו, איפה הוא תמול? במערת המכפלה, יחד עם יעקב. למה? להסביר לך את אותו עניין. הלבוש שלהם לא טוב, אבל הפנים הוא טוב. למה הוא טוב? כי זה בא מלמעלה, ובשורש אין רע. רק טוב יורד. אז אל תתבלבל, רק אנחנו צריכים מנגנון חזק של בירורים. צריכים לעשות בירורים, זה קליפת נוגה. אנחנו בקליפת נוגה, כל העולם שלנו זה קליפת נוגה. אנחנו צריכים ללמוד, לברר ולעשות את הביאור, כן, להוציא את הטוב ולזרוק את הקליפה. זה לא פשוט, ולכן יש ערב רב. מה זה ערב רב? ערבוביה גדולה. זה נקרא ערב רב. ערבוב גדול, אתה לא מבין איפה ואיפה. ומי שמבין את העניין הזה, אז הוא מבין למה זה בא בצורה של תאומים. כי אתה לא תדע איפה הטוב ואיפה הרע. זה הם תאומים, הם דומים מאוד מאוד אחד לשני. תמיד צריך לפקוח את העיניים, לבקש מהקדוש ברוך הוא תדריך אותי כדי לדעת איך אני זורק את המדרגה החיצונית הזרה לי, אבל איך אני לוקח את המדרגה שהבאת אותה בשבילי, רק ליבשת אותה בינתיים בדבר שהוא נראה לא טוב. אם יש שאלות, אולי אפשר...